עסקנו במשבר חוץ, לא במשבר פנימי כמו מי מריבה, אלא במשבר חוץ של העמים השכנים, ובעיקרם של מואב על בלק ובלעם. הפעם אני מבקש לעסוק בציווי שנראה בעצם על פניו אולי מנותק מהמציאות הזאת של מפתן הכניסה לארץ, אבל כשנעמיק נראה שהוא מחובר מאוד. עיקר הסוגיה שאני מבקש לעסוק בה הפעם היא הפרשה בפרק כ"ז, מינוי יורש, מינוי מנהיג, איש על העדה, שמבקש משה רבינו מן הקדוש ברוך הוא שימנה להם לישראל. מינוי של הנהגה, אנחנו היהודים, הוא לא דבר פשוט. ובפרשה הקצרה הזאת משה רבינו מגדיר איך הוא רואה את תפקידו של מנהיג, מה הוא מבקש בעצם מהקדוש ברוך הוא בתפקיד של אותו מנהיג. והתורה מחברת משום מה את הבקשה של ההנהגה לתזכורת של הפרשה שבה עסקנו, של מי מריבה ושל אי הכניסה של משה לארץ. כך לשון הפסוקים בפרק כ"ז מפסוק י"ב ואילך. אולי לקריאה הזאת רק נקדים, הזכרנו הרבה פעמים בספר במדבר, שבספר הזה, כמו בכל הספרים האחרים ואולי יותר, אנחנו עסוקים בסמיכויות, סמיכויות של סיפורים למצוות, סמיכויות של אירועים, אירועים שמופיעים שלא במקומם ההיסטורי. הזכרנו את זה בפרשת חוקת, את פרה אדומה שמופיעה בשנה ה-40, והיא בעצם נמצאת בשנה השנייה. פרשת פנחס גם היא מלאה בזה, ואולי בתוך הדברים נוכל לגעת בחלק מן התשובות לשאלות הסמיכויות. אחרי תחילת הפרשה, שהיא בעצם מחוברת לסוף הפרשה הקודמת, לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, המיישיב את החימה של הקדוש ברוך הוא מעל בני ישראל ועוצר את המגיפה שהתרחשה על ידי ההצעה של בלעם של סוף הפרשה הקודמת, אנחנו עוברים לפקידה נוספת של העם. הפקידה הנוספת הזאת של העם מחייבת הבנה. העם כבר נפקד. נפקד הדור הקודם, דור יוצאי מצרים, ועכשיו נפקד הדור הבא, דור באי הארץ. החומש הזה כולו, להזכירנו, נקרא חומש הפקודים. ועוד ניגע בנקודה הזאת של המפקד הנוסף, כמאפיינת מאוד את כל הכניסה לבאי הארץ, מפקד שלהוציא את השינויים הטכניים שבו, על פניו נראה שצריך להבין מה הוא מחפש כאן. אחרי פרשת הפקודים, גומרים את עניין הנחלות, נפגשים עם בנות צלופחד, ועם משפטן של בנות צלופחד הקריבות אל משה, וזכויותיהן מתבררות אצלו, ואחרי בנות צלופחד, מגיעים לפרשה שלנו. אחרי הפרשה הזאת, מופיעה פרשה ארוכה, גם היא, לא מובן מה היא מחפשת פה לכאורה, וכל הפרשנים עוסקים בשאלה, פרשת המועדים, באריכות רבה מאוד. פרשת המועדים המתחילה בקורבן התמיד, צו את בני ישראל, ואמרת להם קורבני לחמי לאישי, וממשיכה בקורבנות של המועדים לפרטיהן בכל פרק כ"ח. הרצף הזה מחייב הבנה, בעיקר הקשר בין הפרשה שאנחנו מצויים בה עכשיו לפרשת המועדים, שבכלל נראית לא קשורה, במיוחד שכבר עסקנו בענייני המועדים בחמישה חומשי תורה, ואת ענייני הקורבנות שעוד לא הכנסנו אפשר היה להכניס גם לשם. נראה לכמה מתוך השאלות האלה נוכל להגיע בתוך הדברים. אנחנו נתחיל בפרשת מינוי המנהיג שמבקש משה רבינו. פרק כ"ז, פסוק י"ב ואילך. יאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. שני הפסוקים האלה כהקדמה לזה שצריך מנהיג חדש, זה ברור מאוד. החשיבות היא הפסוק השלישי, שמזכיר לנו למה אתה לא נכנס לארץ ישראל, דבר שכבר הארכנו בו ואנחנו יודעים אותו מפסוקים שלמים בפרשת חוקה. כאשר מריתם פי במדבר צין במריבת העדה, להקדישני במים לעיניהם, הם מי מריבת קדש מדבר צין. מדבר משה אל השם לאמור. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העידן. איזה מקריאה הזאת, אגב, תיאור אדיר מבחינת מידותיו של משה. הייתה הודעה למשה שהוא מת. ההודעה מזכירה לו את סיבת החטא. לא ראינו לא בפרשת חוקת ולא כאן שום אמירה של משה שמבקש אחר. זה יופיע במקומות אחרים. מיד עם ההודעה על זה שהוא לא נמצא, עלה אל הר העברים, הפנייה הראשונה היא יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש אחר על העידה. העניין האישי שלי יופיע בהזדמנות אחרת. ואתחנן אל השם בעת ההיא אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. אגב, בעולם לא הייתה בקשה של משה, תן לי להיכנס כמנהיג. לא פגשנו את זה בכל התורה כולה. למרות שמשה מבין בדיוק מה המשמעות של ההבדל בין כניסתו של משה כמנהיג לארץ ישראל, ובין הנהגתה של ארץ ישראל בעם ישראל הנכנס עכשיו אל הארץ על ידי יהושע. לא פגשנו את הבקשה הזאת, גם כשמשה חוזר ומשחזר בעצמו את מה שהוא ביקש. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה. ולא כאן המקום, אבל חז"ל הרי מתארים שם בצורה כל כך נפלאה, כנראה מתוך שימת לב לנקודה הראשונית הזאת, שמשה לא מבקש את המשך ההנהגה בכלל. למרות שאפשר לשאול שאלות על המרחק, על הדיספרופורציה בין החטא לעונשו, על אי ההבנה את העונש. משה מבקש לעבור, וחז"ל בתיאור כל כך נפלא אומרים, אעברה נא ואראה, איך שאתה רוצה אני אעבור. אעבור כאחד האדם, אעבור כתלמיד של יהושע, ואז יש קנאה קשה והוא לא יכול לעמוד בה. ואז אומר רק משה רבינו, אם אין אתה נותן לי לעבור כאדם, האווירייני כעוף, האווירייני כציפור, האווירייני כחיה. מין תיאור אגדי מופלא, שבו משה רבינו מבקש פשוט להמשיך את המהלך, אם לא כמנהיג, כי לא כמנהיג. כי זה ברור לו. כמי שבעצמו מבין שהמהלך נתקע מבחינתו, הוא צריך להמשיך אותו ולו לא כאדם, ולו כעוף או חיה או כל חיית הארץ אחרת שהוא יוכל להמשיך. הפנייה היחידה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העידה. ומה יהיה תפקידו? אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. אני עוצר לשנייה אחת, ובוא נשים לב כאן להערה, אני חושב שהיא מרתקת מבחינה פשטנית. התזכורת שנאמרה כרגע למשה רבינו היא של איזה חטא? של מי מריבה. איך נקרא החטא הזה בפסוק שהרגע קראנו? מריבת העידה. באריכות הסברנו והזכרנו את זה גם בשבוע שעבר, שזה היה חטאו של משה. שהוא קרא לעידה הזאת קהל. אם תזכור את החטא, מה הוא מבקש עכשיו? יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העידה. והוא חוזר שוב, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. זו עידה. זה משה שבא מפני הקהל אל אוהל מועד. זה משה שמפני הקהל ואל הקהל דיבר ועליו נאמר לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. זה משה שמבין עכשיו שהכניסה לארץ מחייבת את ההתייחסות אל העידה ואל עדת השם. שתהיה כצון אם רואה. ויאמר השם אל משה, נגיע לזה עוד מעט שוב, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאלו במשפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו, וכל העידה, וכאן ודאי העידה כבר הכוונה היא לעידה ספציפית, כי הרי מדובר על כל ישראל בנפרד, וכנראה זאת העידה של הסנדרין. ויעס משה כאשר ציווה השם אותו, ויקח את יהושע, ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העידה, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. שני פסוקים שבהם מתאר משה בעצם את מה שהוא רואה כמנהיג. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העידה, אשר יצא, אשר יבוא, אשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רוח. התואר הזה אלוהי הרוחות לכל בשר הוא תואר די יחידאי. הוא הופיע כבר התואר אלוהי הרוחות ליד עדת קורח. שם הופיע התואר הזה אלוקי הרוחות על ידי משה. מה הוא מחפש פה? התואר יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. רש"י אומר מיד, יפקוד השם אלוהי הרוחות, קודם כל מדבר רש"י על הסמיכות. אני קורא מבפנים. יפקוד השם כיוון ששמע משה שאמר לו המקום, תן נחלת לופחד לבנותיו, אמר הגיעה השעה שאת בת צרכי. הוא פונה ומבקש את מה שהוא מבקש, וכאן רש"י נכנס לשאלה האם הוא ביקש ירושה לבניו או לא, והוא מבקש את המנהיגות. אלוהי הרוחות, מה פירושו של התואר הזה? למה נאמר? אמר לפניו ריבונו של עולם, גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומים זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. זה לא רק פלורליזם במיטבו, זה משהו הרבה יותר רחב ועמוק. אנחנו ניכנס לזה לאט, אבל אני מבקש דווקא ממך בבחינת אלוהי הרוחות לפקוד עכשיו איש על העדה. אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא במידותיו, אנחנו מדברים על אותה מידה הרלוונטית עכשיו לתפקידי להידבק במידה הזאת. תפקידנו הוא והלכת בדרכה, להידבק במידותיו. המידות של הקדוש ברוך הוא מופיעות בתכונות אחרות, בהופעות שונות, במציאויות ועיתויים שבהם הם צריכים להופיע. על הים הוא מופיע, כפי שאומרים ישראל, כאיש מלחמה, ולפעמים הוא מתגלה כזקן ומלא רחמים. וישראל הרואים את זה אלי וענבהו, יודעים לקרוא לו השם, שזו מידת הרחמים, איש מלחמה, השם שמו. רק לעתים נדירות המאמין הגדול יודע לזהות את כל הכוחות יחד ולהשתחרר מספיחי העבודה זרה שיש בכל אחד מאיתנו ולראות את האחדות של כל התכונות. כשפונה משה ומבקש כאן בקשה מן הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש אותה מאותה הבחינה, מאותה המידה, מאותה התכונה, מאותה ההופעה שהקדוש ברוך הוא מופיע המתאימה לנקודה שבה אנחנו מצויים. ומה שמתאים לנקודה יותר מכל הדברים האחרים, יותר מתקיף ובעל כוחות ויכולת וכל המידות של אל רחום וחנון, ערך אפיים וכו', הוא אלוהי הרוחות. ומה זה אלוהי הרוחות? שוב לשון רש"י, אלוהי הרוחות זה שיודע לכוון, גלוי לפניך דעתו של כל אחד ואחד, ואינן דומים זה לזה. מנה עליה מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעת. האם זה אפשרי בכלל? אשר יצא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. רש"י על אשר יצא לפניהם, אגב, מעריך בדברים שלנו מוכרים והם חשובים מאוד, לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחים את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני, שנלחמתי בסיחון ואוג, שנאמר אל תירא אותו, וכדרך שעשה יהושע, שנאמר וילך יהושע אליו, והוא בראש המלחמה, ויאמר הלנו עתה אם לצרינו וכו'. האחריי, ההנהגה. אבל האחריי הזה מופיע אחרי הידיעה שזה צריך להיות מנהיג היודע לסבול לרוחו של כל אחד ואחד. ראשי, בנוי על מדרש, מדרש תנחומה, שנמצא לפנינו בראש העמוד, ולשונו של המדרש רחבה הרבה יותר. מדרש תנחומה פותח את הפרשה בפתיחה הרגילה של תנחומה, ילמדנו רבינו, וילמדנו רבינו כזה, כמוכר ליודעי המדרשים, פותח בשאלה בהלכה המתחברת אל הפרשה. הרואה בני אדם משונים כיצד מברך. ושם העונים, משנה הבריות, או דברים כאלה. כך שנו רבותינו. הרואה בריות טובות, ואילנות טובות, אומר ברוך שככה לו בעולמו. אבל אם ראה אוכלוסין הרבה של בני אדם, אומר ברוך חכם הרבים. חלוקה מעניינת מאוד בין הצומח החי לאדם. הרואה בריאות טובות, אילנות טובות, ברוך שככה לו בעולמו. בני אדם רבים, אגב, לא כתוב טובים. מאוד מעניין. היה צריך להיות מקביל, לא? הרואה בריאות טובות, אילנות טובים או טובות, ובני אדם טובים. זה לא כתוב על בריאות ואילנות שהם טובים, ורואה אוכלוסין הרבה של בני אדם. מה הוא מברך? ברוך חכם הרזים. מה פירושה של הברכה? שככה לא בעולמו, אני מבין מה זה. מה פירוש חכם הרזים? רש"י מסביר חכם הרזים, היודע מה שבלב כל אי. זה באמת יפה מאוד, אבל צריך להבין את זה יותר עמוק. מהו הרז? מהו חכם הרזים? הוא החכם, הקדוש ברוך הוא, של הרזים הנמצאים בלב כל אחד ואחד. בסדר? זה פירוש הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, החכם בזה שהוא חכם מכל הרזים, הוא יודע את כל הרזים שיש בליבו של כל אחד ואחד. עוד מעט ננסה להתמודד קצת עם הפרשנות הזאת. כשם שאין פרצופותיהם, כמו פרצופיהן שווים זה לזה, כך אין דעתם שווים זה לזה. אלא כל אחד ואחד יש לו דעת בפני עצמו. וכן הוא אומר לעשות לרוח משקל ומים תיקן במידה. כל בריאה ובריאה יש לו דעת בפני עצמו. תדע לך שהוא כן. משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת מיטתו, הנה המדרש לענייננו, ואומר לפניו ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתם של כל אחד ואחד. ואין בשל בניך דומה זה לזה. כשאני מסתלק מכאן, בבקשה ממך, אם ביקשת למנות עליהם מנהיג, זה מאוד מעניין, לפקוד השם פירושו אם אתה מבקש לפקוד, מנה עליהם אדם שיהיה סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו. מניין? ממה שקראו בעניין שנאמר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר. אז הברכה הזאת של חכם הרזים נלמדת במדרש מהפרשה שלנו, והקדוש ברוך הוא חכם הרזים מפני שהוא אלוהי הרוחות לכל בשר. עכשיו הביטוי הופך להיות הרבה יותר מובן. הבשר אולי נראה כלפי חוץ כמו הבשר של החי, אולי באמת לא נראה הרבה הבדל, אבל על החי מברכים שככה לא בעולמו, ועל הבשר הזה מברכים על שם הרוחות שיש בתוכו. דרכו של בשר ודם שקשה לו לרדת או לעלות, להעמיק לתוך הרזים שיש בליבו של כל אחד ואחד. דרכו של אדם שהוא רואה את הבשר, הוא יכול אולי להביא נקודה אחת, אבל באמת להעמיק חקר לנפשו של כל אחד ואחד, לסבול לרוחו של כל אחד ואחד, לראות את הבשרים, אבל לזהות רק את הרוחות. זו ההגדרה כאן, אלוהי הרוחות לכל בשר. הקושי שיש לפנינו עד עכשיו הוא פירוש המושג חכם הרזים. רש"י, כמו שאמרנו, הסביר שהקדוש ברוך הוא חכם בזה שהוא יודע את הרזים שיש בכל אחד. האם יש פה עוד? השאלה השנייה, האם יש קשר בין הבקשה הזאת לעצם הכניסה לארץ ישראל, או שזה דבר נפרד לחלוטין? משה הגיע לרגע שבו הוא יודע שהוא לא נכנס לארץ, או סליחה, בלי קשר בכלל לעניין של הכניסה לארץ, יודע שהוא מפסיק להנהיג את העם, והוא מבקש את ההנהגה. לפי המדרש עד עכשיו, אנחנו לא רואים שום קשר. אותו מדרש נמצא בגמרא. זה אגב כלל הלכתי ידוע, אנחנו מברכים את הברכה הזו כאשר רואים 60 ריבו מישראל, אבל מברכים את הברכה הזו מפני שהיא מופיעה בגמרא. מברכים אותה מפני שהיא מופיעה במפורש בתלמודים. ולא רק במדרש, כפי שראינו עד עכשיו. והנה מקורה ההלכתי. בגמרא זה הרי לא מופיע אגב הפרשה, אלא כהלכה עצמאית. במסכת ברכות, לקראת סוף המסכת, פנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר, ברוך חכם הרבי. על מי דובר לפני כן? בני אדם. בכלל. על מי מדובר עכשיו? שעוברים להלכה? על אוכלוסי ישראל. אבל נחכה. שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה, וזה נשמע נכון לגבי כל בני האדם. אמר אולה, ממשיכה הגמרא בדף נ"ח בברכות, נקיטינן, כך מקובלים אנחנו, אין אוכלוסה בבבל. אם רואה אוכלוסייה רבה של בני אדם, שעוד מעט נראה את מספרה, מברך חכם הרזין, בשני תנאים, א', שזה ישראל, ב', שזה בארץ ישראל. שאלנו לפני רגע, האם יש קשר בין כל הסיפור הזה לבין מפתן הכניסה לארץ, שבו אנחנו מצויים בפעמים האחרונות. הגמרא ודאי הבינה שכן. אבל מה? אם העניין של חכם הרזים הוא הידיעה מה שיש בליבו של כל אחד ואחד, הדבר הנפלא הזה נכון לגבי כל בני האדם, בוודאי נכון בכל מקום ומקום. כל אדם הוא עולם מלא. כל אדם מלא אדמות, ולאו דווקא בקשר לארץ ישראל, הוא רזים שלמים. ולגבי כל בני האדם ובכל המקומות נכון לומר שרק מלך מלכי המלכים יודע והוא החכם של כל הרזים האלו. והרי משם למדנו את הרעיון של הברכה הזאת. מה קרה להתפתחות הזאת שקובעת את הברכה הזו לישראל ובארץ ישראל? הגמרא מסיימת תנא, אין אוכלוסה פחותה מ-60 ריבו. וכדי לראות את הדברים בסיכום ההלכתי שלהם, הבאנו פה את הרמב״ם, הרואה 600,000 אדם כאחד. 60 ריבו, 600,000 אדם כאחד. הוא מחלק. אם עקום הם כך, ואם ישראל הם, ובארץ ישראל, אומר ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, חכם הרבים. אני חושב שזו אחת הדוגמאות הנהדרות, לראות איך אותה גמרא, שהולכת בהמשך וננקטת להלכה, נקוטה להלכה מעשית, אותה גמרא נלמדת בצורות אחרות לגמרי כאשר היא באה מהמקור שלה בפסוק, או כשהיא באה כלימוד יחידה עצמאית של ברייתא, תנו רבנן. וכדי להבין את הדברים, צריך תמיד לחזור אל המקור שלו בפרשה עצמה. אז שלוש שאלות שאלנו. א', מה פירוש חכם הרזים? האם זה רק מה שרשי הסביר שהוא יודע מה שבלב כל בני אדם? ב', למה דווקא ישראל? וג' הוא בעיקר, גם אם זה דווקא בישראל, וגם אם נאמר שהתורה קבעה את ההלכה הזו כמו כל תורת ישראל, לעם ישראל, למה דווקא בארץ ישראל? גם בפרשה הזו, אני מבקש מעט להיעזר בדברים מופלאים שכותב הרב קוק וצל על הברכה הזו בסידור. תנו רבנן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרבים. לפי שאין דעתם דומה זה לזה, ואין דומים זה לזה. אני זוכר ששמעתי פעם מיהודי גדול, אמרתי זה בזמן האחרון, מהרחוב, בברכה. הסביר על דרך המוסר באמת, הפשוט ביותר. סתם הסבר יפה, שלא נותן לנו תשובות לדברים ששאלנו. הסבר שחשוב לדעת אותו. הוא היה אומר, מה פירוש כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. זה היה שיעור יפה בסובלנות. הוא אמר, תגיד, כשאתה הולך ברחוב, ואתה רואה שהפרצוף של השני שונה ממך, אתה מתעצבן? אז למה אתה צועק שהוא חושב אחרת? הפרצופים גם לא שווים. אז מה קרה? אז גם הדעות לא שוות. הרי זה חלק מההרמוניה הזאת של פנים שונות, של דעות שונות. זה היה הקשם שהוא הסדיר. אבל מה לזה ולחכם הרבי? כל שיסתכל יותר האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של בני אדם, הפרטיות ספציפיות, השונות זו מזו, ישתומם על ההבדל הגדול שיש בין תכונה לתכונה. בין מצד החינוך והלימוד שהיכה שורש בלב כל אחד באורח פרטי, ומשונה משל זולתו, בין מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע היצירה, הפועלת גם כן על המראה החיצוני של הגוף. שתי סיבות עיקריות יש להבדלים גדולים בין תכונות, בין בני אדם. רקע סביבתי, הסברים חברתיים, חיצוניים, או תכונות מולדות, שינויים קבועים, מולדים. ובזה זה דומה גם לעניין המראה החיצוני של הגוף. אגב, במראה החיצוני של הגוף, לפעמים שוב האדם מתרגל בעקבות רקע חיצוני להתוויית מראה כזה, יש דברים במראה החיצוני של הגוף שהם פשוט דברים מולדים. עד כאן דברים פשוטים. וככל שהאדם מתבונן יותר בחילוקים, האדם מתפעם מהעולמות האדירים, מהעולמות הרבים שיש בכל אחד ואחד, ומאין סוף העולמות שיש בין שני בני אדם ושלושה וארבעה וכך הלאה. ומכל מקום, וכאן העיקר, דווקא על ידי השינויים הם מתאחדים כולם למטרה אחת, לבניין העולם בתעודתו הראויה לו. דבר מפליא. הגיעו בנפשכם שכל בני האדם היו שווים. ולא היה למישהו את התכונה להיות ביטחוני יותר, ולמישהו את התכונה להיות ביטחוני פחות, ולמישהו את התכונה להיות כלכלי יותר, ולמישהו את התכונה להיות כלכלי פחות, ולכל אחד הייתה תכונה אחרת. אבל הדברים לא היו באים לידי ביטוי בשונות. מחד השונות הזאת נראה דבר שאי אפשר אף פעם להפגיש אותו, ומעידה השונות הזאת היא הדבר שמוביל את כל בני האדם לתעודתם. והרי יש להתפלות על החוכמה העליונה, שעל פי הרזים הפנימיים, אנחנו מגיעים לאט לאט לברכה עצמה, הידועים וגלויים רק לפניו יתברך, מתקשרים ומתייחסים כל אלה ההפכים זה לזה, עד שעל פי צירוף כל הדעות והפרצופים השונים, יצא בניין הרמוני מתאים מאוד. אבל לא זה עדיין, חכם הרבי, נחכה. אילו הייתה ידיעה לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהם, לא היה כל אחד מושך כל כך לחוגו בקנאה יתרה, והייתה הפרטיות מתבטלת. ומתוך ביטול הפרטיות, לא היה חומר לבנות את הכלל. נסביר במילים שלנו. כשאנחנו מסתכלים בהיסטוריה, לפעמים לא בהיסטוריה הארוכה כל כך, ואנחנו רואים איך דעות שלחמו זו בזו, צורה קיצונית ביותר, מחלוקות לשם שמיים, אני מדבר, מתגלות אחרי 200 שנה, 300 שנה, 1,000 שנים, כמשלימות וכבלתי אפשרי בכלל לראות את העולם בלי שתי הדעות. האם אנחנו יכולים לראות את עולם היהדות שלנו בלי הרמב״ם והרמב״ן? בלי רב יהודה הלוי והרמב״ם? בלי הבעל שם טוב והגר"א? האם יש בכלל עולם כזה שלא מחובר משני ההפכים האלה? בוא ניכנס רגע לרגע של המחלוקת. הרי באותו רגע של המחלוקת, באמת ובתמים, כל אחד מושך לחוגו בקנאה מיוחדת, מפני שהוא באמת משוכנע שיש סכנה אדירה בצד השני. כך טבעו של דבר. אילו היו יודעים הגר"א והבעל שם, בשעה שהם דנו והתווכחו, שבעוד 200 שנה, כשאנחנו נשב כאן ונדון בדברים בפרשת פנחה, אנחנו נאמר שכל הדברים בעצם מגלים את החיבור הגדול שלהם. אילו היו יודעים הלל ושמי, שאנחנו נלמד לראות את ההרמוניה שלהם אחרי 200 שנה ו-1000 שנים ו-2000 שנה, ולא נוכל להיכנס לסוגיה בלי להבין מה איתיימה בבית הלל ומה איתיימה בבית שמי, ובמה היא כמפלגי, ומהו שורש המחלוקת ומהו שורש האחדות. אילו היו יודעים את זה הלל ושמי באותו רגע, הרי את הרצון הטבעי הפשוט להביע את האמת הפרטית שלי מעולם לא היה. הפרטיות, השאיפה להביע את האמת כמו שאני רואה אותה, מפני שבאמת אני לא רואה בך אותי עכשיו כמשלים, נובעת מאותו מקור שבסופו של דבר ישווה את הדעות למקום אחד, יחבר את הכל ויהפוך את כל הדברים למשלימים. אומר הרב קוק, חכם הרזים פירושו, אין דעותיהם של בני אדם שוות. אבל הרי בשורה האחרונה פתאום מגלים איך כל הדעות מתחברות. אילו היה הדבר הזה מתגלה ברגע הראשון, מעולם לא היו לנו את כל הדעות שהופכות את המעגל לשלם כל כך. אותו הרב מסביר באותה אמירה ידועה שאנחנו אומרים בכל יום בתפילה מסיומה של מסכת ברכות, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, שנאמר בכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אלא בונייך. מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום? אנחנו מכירים את הביטוי על הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה שלום. אז מה פירוש? בני אדם אינם עושי שלום, הם מרבים שלום. איך מרבים הרבה שלום? איזה מין ביטוי זה? אומר הרב, מרבים שלום פירושו, אני חושב שזה הפירוש העמוק ביותר, על ידי זה שכל אחד מייצג את הפן שלו, נוצר שלום אמיתי, שלם, שבנוי מכל הדעות כולם. הם מרבים שלום מפני שהם חולקים לשם שמי. הלל לא ייתן ששמי יעבור את הדברים. אבל בשורה האחרונה אנחנו נבין פתאום את המכלול כולו. הזכרנו פעם את אותה ממרה נפלאה של אחד מגדולי ירושלים, הרב קוצ'ינסקי, זכר צדיק לברכה, היה אומר תמיד על הממרה שמופיעה בסיומן של כמה מסכתות, כתוב שם, אמר אולה ביראה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. כל אחד ואחד מרים באצבעו ואומר, הנה אלוהינו זה, כיווינו לו ויושיעי. הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול, הוא יושב ביניהם, מעגל, כל אחד מרים באצבעו ואומר את הפסוק, הנה אלוקינו זה. כל הזמן קיווינו לו, והנה הוא הושיע אותנו. היה שואל הרב טיקוצ'ינסקי, אני לא מבין כלום. גם לעתיד לבוא, כל אחד מרים ומצביע באצבעו ואומר, הנה אלוקינו זה? והשני אומר זה, והשלישי זה, אי אפשר לעתיד לבוא כבר לפחות להסתדר. 3,000 שנה לא הפסקתם לריב. לעתיד לבוא אי אפשר לשבת בשולחן עגול ולהגיד זהו, המסקנה היא איקס. והוא אומר שם, אני חושב פרשנות נפלאה, היא מחוברת לדברים שאנחנו מצויים בהם. מה אתם חושבים, שלעתיד לבוא אני אצטרך לקפל את דעותיי שהיו בעולם הזה? עתיד לבוא כזה אני לא רוצה לך. עמלתי בתורתי דורות, הגעתי למסקנה א', למסקנה הזו קוראים רמב״ם, זה שונה ממסקנה ב' שנקראת רמב״ן. מה יהיה לעתיד לבוא? נוריד? זה מרבים שלום? אומר הרב פיקוצינסקי בפירושו, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול, פירושו הקדוש ברוך הוא רק מתעתד לעשות דבר אחד. לשנות את הצורה הגיאומטרית שבה אנחנו חיים. בעולם הזה אנחנו עומדים בקו ישר. שוו בנפשכם איך בקו ישר נראה כאשר כל אחד מרים באצבעו ואומר, הנה אלוקינו, זה. זה שעומד לידו אומר זה, וזה שלידו עוד זה. וכך, כל אצבע הולכת למקום אחר. אבל הגיעו בנפשכם שאנחנו עומדים במחול. והקדוש ברוך הוא נמצא במרכז העיגול הזה, והוא הציר שסביבו המעגל סובב. וכל אחד מרים באצבעו ואומר, הנה אלוקינו זה. והרוקד לידו אומר, הנה אלוקינו זה. והרוקד לידו, הנה אלוקינו זה. ופתאום מסתבר שכל האצבעות בעצם מלפפות את אותו ציר שבזכותו יש מעגל. עתיד הקודש ברוך הוא לקחת את כולנו ולראות את הפשט של חכם הרבים. לקחת את כולנו, להוציא אותנו מחוגנו הפרטי, הספציפי, וללמד אותנו שהוא לא עשה לנו את זה בעולם הזה כדי שכל אחד יאמר את ההנה אלוקינו זה שלו. ורק מתוך כל הדעות, ומתוך כל הנקודות, ומתוך הביטוי של כל התכונות, רק מתוך זה נשב בסוף באותו מחול, ונראה איך הכל מתחבר יחד. זה לא סתם וורט. זה כל כך חשוב ועמוק, מפני שצריך להבין אם התורה היא תורת חיים, היא חייבת לכלול את כל ההופעות של כל בני האדם שיש. אם תורת חיים היא, היא צריכה לעלות על כל תכונה ועל כל דעה ועל כל נקודה ולחבר כל אחת כזאת אל השורש. ולכל דבר כזה יש את המקום שצריך להבין אותו. איך הזכרנו פעם בשם יונתן בן עוזיאל, המפרש את הפסוק הידוע האחרת מכפי שכולם מפרשים. וכל העם רואים את הקולות, והוא עונה על השאלה הידועה, כיצד רואים קולות? והוא עונה לא במובן של רואים נשמע. וכל העם רואים את הקולות, אומר יונתן בן עוזיאל בתרגומו בהר סיני ביתרו. בהר סיני הגענו למצב שכל העם רואים את הקולות, איך היו הקולות מתהפכים לפי שמיעתו המתאימה של כל אחד ואחד. זה תרגומו של יונתן בן עוזיאל שם. כל כך גדול. פעם אחת עמדנו על הר סיני, כולנו, 60 ריבו. אוכלוסה של בני אדם. והבנו מה פירוש חכם הרבים. ראינו איך הקולות מתהפכים, ובכל אות יש את כל המשמעויות המתאימות לכל העומדים על ההר. הרי כולנו עמדו על ההר. נשמותיהם של כולם עמדו על ההר. וכל מי שהצטרף עמד נשמתו שם על ההר. וכך ראינו את הקולות. מסיים הרב באותה ברכת חכם הרזים. על כן, שם השם יתברך בטבע, שכל יחיד שבבני אדם אינו מתייחס אל העולם, כי אם על פי פרטיותו הוא מתגדר בה, ובזה הוא משלים את הראוי לו. תפקידו של כל אחד הוא לדרוש את שלו באמת. ולפעמים הוא רואה רצונותיו של חברו כאילו הם מיותרים בעולם. ואילו הייתה דעתו קרובה כל כך לציוריו של חברו כמו שהוא קרוב לשל עצמו, זו מין אחדות שרבים מדברים עליה. אבל זו לא אחדות אמיתית, זה איזה מין אחידות מטייחת, מקטינה. אם הייתה אחידות כזאת שבה אין לי דעה פשוט, ומפני שאין לי דעה, אז אני קרוב לציוריי כמו לציוריך, לרצונותיי כמו לרצונותיך. אז הכל מטויח, והכל מטושטש. אבל כך לא מרבים שלום. כך לא מתברר שום דבר. אילו הייתה דעתו קרובה כל כך לציוריו של חברו כמו שהוא קרוב לשל עצמו, הייתה מתחלשת אצלו התייחדותו לעצמו. והיה חיסרון בהשלמת הפרטיות שלו. עד שמזה הייתה תוצאה לחסרון השלמה אל הכלל כולו. שוב צריך לתפוס. כי אם אני מבין שכשכל אחד שעמד על הר סיני עוד לא נשמע, אז המוזיקה לא שלמה. אם אני תופס שכשתכונה אחת של כל מי שעמדו על הר סיני עוד לא הופיע, עוד לא בא לידי ביטוי, אז כל המוזיקה חסרה? תו אחד לא יכול להיות כסר חסר בקונצרט הזה? אם אני תופס את זה, אז אני מבין שאם אני לא אבטא את הפרטיות שלי, אז לא את הפרטיות שלי אני מחסר, אלא את ההשלמה של כולנו אני מחסר. זה עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד את כולנו באותו מחול, שבו נראה את מה שלא הצלחנו לראות כאן. זה הרז הגדול שהוא חכם הרבי. איך מצד אחד האדם מושך לפרטיותו, והקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לראות את זה שציוריו של חברו הם בכלל לא מיותרים, אלא משלימים את ציוריו שלו. ומאידך, רק על ידי הציורים השונים של כל אחד, נוצרת ההרמוניה האדירה הזו של הקונצרט השלם, של השירה השלמה, שיש בה את כל התווים. לא כל אחד יודע כאשר חסר תו. לא כל מבין חובב במוזיקה מרגיש שחסרים קולות מסוימים. צריך הרבה עומק, צריך הרבה הבנה. רק מי שמבין שהתורה היא שירה גדולה, יודע להרגיש נורא שתו אחד לא מופיע שם. לפעמים קונצרט שלם הוא חסר לחלוטין כשתו אחד הלך לאיבוד. זאת התחושה של חכם הרזים האמיתית. על כן נשארו בגלוי השינויים בכל תוקפם. ובפנים, בעומק רזי החוכמה העליונה, איזו פרשנות למושג חכם הרזים, שם הם המתאחדים, לא בחוץ, כדי שתתווכחו, כדי שכל אחד ייתן את הנישה שלו בקונצרט הזה. עד שלסוף, כשיושלם החינוך האנושי, איך הוא קורא לגאולה הזאת? החינוך האנושי יושלם. כשיושלם החינוך האנושי, לא תהיה צריכה הפרטיות לשמירה מעולה כזו. רק אז יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מה זה שלום אמיתי? שלום אמיתי הוא כאשר אני הופך את כל העמים כולם לקרוא כולם בשם השם. זה לא יכול להיות אמיתי כאשר אני מבטל את רצונותיהם של 1, 2, 3, כי מבחינה מניפולטיבית כרגע אין להם כוח. בסדר, אז אני אצליח עם זה קדנציה, 2, 3, אבל זה לא יעזור לחינוך הכללי של האנושות, כי הכל צריך לבוא לידי ביטוי בשירה הזאת. חכם הרזים. אבל כל זמן שהחילוקים וההבדלים יש בהם צורך לעולם, כל עוד העולם לא סיים את תפקידו, ועוד יש צורך, אז הרזים שעל ידם מתאחדות כל הפלגות, הם נתונים בנרתק ומחוסים מעיני בני אדם. אני נזכר תוך כדי קריאה, וזה חשוב לימים שאנחנו מצויים בהם, במכתב שכותב הרב קוק. שאלה, אז למה מברכים את זה על ישראל? ויען כי ישראל יהיו הגורמים להוצאת הרזים הללו לאורם. למה הם יהיו הגורמים? כי מה תפקידם בעולם? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זה החינוך האלוקי. לגלות לכל העולם את שייכותו אל הקדוש ברוך הוא. המונותאיזם הוא לא ביטול הדברים האחרים. הוא העלאת כל הדברים אל שורשם. לכל דבר יש שורש. יש לשורשים האלה המון קליפות. המון קליפות מזיקות. המון קליפות חולניות. לפעמים קליפות טובות. העלאת הכל אל השורש שלו הוא מה שהוא תפקידם של ישראל. ולכן הרואה 60 ריבו מישראל, הוא מברך בראיית אוכלוסיהם, ברוך חכם הרבי. זה פלאי פלאות החלק הזה, אבל צריך כאן עוד פרט אחד. זה נשמע כל כך טוב, אז למה זה צריך להיות דווקא בארץ ישראל? הרי בינינו לבין עצמנו, כשמגיעים לגמרות כאלה, יש לנו תמיד את התחושה, למה לוקחים הוצאת הרזים? נהדר. אבל למה בארץ ישראל? תנא אולה נקיטינן, אמר אולה נקיטינן, אין אוכלוסה בבבל פחותה מ-60 ריבו. אין אוכלוסה בבבל, סליחה. אין דבר כזה בכלל. למה? צריך לתפוס שכשמדברים אז על בבל, מדברים על זה שרוב העם נמצא בבבל. אני חוזר כאן מוריי ורבותיי לדברים שבהם עמדנו בשני השיעורים האחרונים, וביררנו אותם בעיקר בשיעור על מריבת העדה. עם כל ברכת חכם הרזים פירושה לגלות את הפרטיות שבסופו של דבר מגלה שאנחנו כולנו מהות אחת, לא אחידות, לא טיוח, אלא משהו שמחובר לאחד ממש, את התפקיד הזה של לגלות שהשם אחד ושמו אחד, יכול העולם וישראל לעשות רק בארץ ישראל. כיוון שכל מגמת הברכה היא לגלות את התפקיד הזה, התפקיד הזה יכול להתקיים רק בארץ. אלה שלוש השאלות שבהן פתחנו, ואליהם אנחנו מתייחסים עכשיו. מה זה חכם הרזים? זוהי החוכמה לא לגלות את הרז, שבסופו של דבר אנחנו משלימים את עצמנו, ורק על ידי אי גילוי הרז הזה, אנחנו אומרים את כל התווים שבסופו של דבר יהפכו למנגינה אחת. למה דווקא ישראל? מפני שישראל יהיו הגורמים להוצאת הרזים הללו. למה דווקא בארץ ישראל? מפני שרק בארץ ישראל ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. זה כל כך נפלא אפילו במובן הפשוט ההיסטורי של זה וההווי של זה. מבחינה חיצונית, אמיתית, יש הרבה יותר פעמים קלות באחידות דווקא מחוץ לארץ ישראל. שמעון ולוי לא כל כך מתווכחים, לא פגשנו אותם מתווכחים כשהם היו בגלות חרם. גם לא ראינו את המתח עם יוסף. גם לא ראינו את דינה פורשת מהבית ויוצאת לראות לבנות הארץ. יש משהו מאחד באויב המשותף שקוראים לו לבן או שקוראים לו מצרים. כשמגיעים לבית, אז בבית כל אחד רוצה את החדר שלו. זוהי פרשת הנחלות שאנחנו נמצאים בה. ואז הילדים מתחילים לריב. מי בחדר הזה? ובחדר הזה יש יותר מיטות. והמשחק הזה שלי, והמשחק הזה שלך. כשמתארחים במלון, לא כל כך רבים על זה. מבינים שזה זמני. זה 2,000 שנה. אבל זה זמני. זאת התחושה. יש אויב משותף שפעם קוראים לו מצרים ופעם קוראים לו חרם. והוא בעצם הגורם המאחד. אז מה בעצם מאחד יותר? הרצון של כל אחד לקבל את החדר הספציפי שלו? או הרצון של כולם שהאויב המשותף לא יפריע לנו? חיצונית, שטחית, ודאי שהרצון שהאויב המשותף לא יפריע זה המאחד. אבל אם מחפשים את העומק, לעולם לא נגיע לאחדות האמיתית אם לא כל אחד יהיה בחדר המתאים לו. בטח שכשנכנסים לארץ, אז ראובן רוצה את המחלה הזאת, וגד את זאת, וחצי שבט המנשה את זאת, וכל אחד רוצה את הפרט שלו. בטח שכאשר כל אחד מקבל ליד האוהל את חתיכת המן הראויה לו, והאויב היחיד הוא כל האומות שנמצאות מסביב, בטח שאז הרבה יותר קל להיות אחד כביכול. אבל על שני אחדים אנחנו מדברים כל הזמן. על אחד חיצוני של אחידות, של אחדות מפני משהו חיצוני, ועל אחד עמוק של מרבים שלום. של ויכוחים כדי ליצור מרכבה נכונה. מרכבה נכונה לא תוכל לעולם להיווצר אם הגלגל יסכים לשמש בתפקיד אחר ואם כל בעל תפקיד יוותר לבעל התפקיד השני. בסופו של דבר המרכבה צריכה להיות מושלמת. כשמגיעים הביתה הוויכוחים מתחילים. אפשר אז להגיד מה שהרבה פעמים אנחנו כהורים אומרים, כי אנחנו מתעצבנים, יותר טוב מחוץ לבית. בבית רבים על החדרים. אבל אם מעמיקים קצת, מבינים שיותר מאחד ועמוק ומוצא את האחד, רק כאשר ישראל יגיעו לתעודתם. לכן אמר אולה, אין אוכלוסה בבבל. כלפי חוץ אתה רואה 60 ריבו בבבל. צריך להבין, כשאולה אומר את זה, אנחנו לאט לאט נכנסים למציאות ש60 ריבו בבבל יש הרבה יותר מאשר בארץ ישראל. כשדיברנו על עידה וקהל ואמרנו שרק בארץ ישראל מבחינה הלכתית עם ישראל נקרא אחד, ציבור, שפן העלם דבר של ציבור מביא רק רוב הציבור בארץ ישראל. שהיובל נוהג רק שרוב הציבור נמצא בארץ ישראל. למה הכוונה? היובל הוא אותו חינוך אנושי המגיע לתעודתו. וקראתם דרור בארץ וכל יושביה. רק כאשר ישראל האמורים לגלות את חוכמת הרזים, נכנסים כל אחד לחדר שלו ומוצאים את תעודתם, רק אז יכול יובל לנהוג בכל העולם. ואז הוא הלכה נפלאה. כשהיובל נוהג בארץ ישראל, או אז יובל נוהג גם בחוץ לארץ. אין בעיה. אבל כדי שהוא ינהג בעולם כולו, כדי שהעבדים יחזרו לבתיהם, ושדות יחזרו לבעליהם, והעולם יחזור לשורשו, ויבוא לעולם דרור בארץ לכל יושביה. איך פרש הרמב"ן את הביטוי הזה דרור בצורה כל כך חזקה שלו? דרור לא רק במובן של ציפור, של חופש. דרור במובן של דור לדור. דור ועוד דור שמתחברים וכל דבר חוזר אל השורש שלו והשיב לבבות אל בנים ולבנים אל אבותם ודברים חוזרים למקוריות שלהם. זה לא יכול להתגלות אם רוב ישראל אינם בארץ ישראל. אם היובל ינהג פה, הוא ינהג שם. אמרו לה, אין אוכלוסה בבבל. כמה נפלא שמשה רבינו מבקש את הבקשה הפשוטה הזאת. יפקוד השם, אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. כיוון שתפקידו הוא לצאת לפניהם ולבוא לפניהם, ולא לשבת בביתו כדרך המלאכים ולשלוח את חילותיהם למלחמה, אלא להכיר כל אחד ואחד לתוכו. הרי שאני מבקש את זה מאותה המידה האלוקית שנקראת אלוקי הרוחות לכל בשר. ומתי אני מבקש את זה? על מפתן הכניסה לארץ ישראל. שם יתחילו לריב. ושם מהמריבות האלה אפשר לחזור ולגלות. שם בגין השנאה שתוכל להתרחש בעקבות המריבות האלה, אנחנו נשוב חזרה לגלות. ושם אם נדע לנתב את המריבות האלה בבחינת חוכמת הרזים, אז נדע להגיע אל היובל. זה בדיוק הבקשה שנמצאת בשנייה המדויקת. על מפתן הכניסה לארץ ישראל, אחרי התזכורת של מריבת העידה. לא קהל נכנס לארץ, לא אוסף של פרטים, עידה. כדי שלא תהיה עדת השם כתון אשר אין להם רואה, צריך איש על העדה. איפה באה הפרשה הזו? ובזה אנחנו עומדים. אחרי הפקידה מחדש. פוקדים את דור באי הארץ כמו שפקדו את הדור הקודם. לכל אחד יש מספר, לכל אחד יש ייחוד. כל אחד שונה מחברו, אבל אין שום שלימות אם אחד חסר במקום שלו. אם חסר מספר אחד מבני מנשה או מבני אפרים, גם בני דן ונפתלי לא יוכלו להיכנס נכון אליו. חכם הרזים, גם החריגים, בנות צלופחד שמשפטן לא הובהר עדיין, חייבות להתברר עד הסוף. מכיוון שראה משה שכולם מפוקדים במקום המתאים, וכל אחד נמצא בנישה המתאימה לו. עמד משה ואמר, ריבונו של עולם, לאן זה יוביל? למלחמה? למריבות? לשנאה? או לשלימות שכל אחד מוצא בה את מקומו שלו ונותן את מקומו של חברו, ובסוף יודעים לעמוד באותו מחול שהקדוש ברוך הוא מעמיד את כולם. באותו הרגע הוא עוצר ואומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על הידה. הפרשה הסמוכה לזה מהצד השני היא פרשת המועדים. לסמיכות הזאת נגיע בעזרת השם בפעם הבאה. ערב טוב.